אהלן וערב טוב, וברוכים הבאים לפרק נוסף של דה מדע, התוכנית שמנגישה את הנושאים המדעיים הנחקרים בעולם האקדמיה והתעשייה, הישר אליכם, הצופים בבית. הפרק הזה הוא המשך של פרק קודם מסדרת הנובליסטים. בפרקים האלה אנחנו נדבר על כמה מזוכי הנובל ומה בעצם הביא אותם לזכייה הזאת, מה המחקרים שהיו כל כך פורצי דרך שהם הגיעו לזכות בפרס. אז כמו בפרק הקודם, שאגב מומלץ לשמוע את הפרק הקודם למי שלא שמע, מתארח ויציג איתי את הזוכים, עשה תואר ראשון ושני באוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית, והיום עושה את המסלול לדוקטורט במכון ויצמן במחלקה לפיזיקה, כמובן גם מתארח בתוכנית על חורים שחורים, וחבר טוב מאוד שלי כבר משנת 2004, תגידו ערב טוב, בעצם פעם שלישית, לנדב ברוקנר. ערב טוב נדב.
שלום גיא, שלום מאזינים בבית, מה שלום כולם?
אני מקווה שטוב.
כן, טוב, אם למישהו לא טוב אז תודיעו.
שישלח לנו מייל במהרה, ואולי נענה לו.
יהיה לך מה לשמוע.
בקיצור, אז בתוכנית הקודמת אנחנו דיברנו על שלוש זכיות בפרסי נובל. נדב בתחום הפיזיקה סיפר לנו על גלי כבידה ועל האצת התפשטות היקום, ואני סיפרתי על תאי גזע פלוריפוטנטיים.
נכון, הפריה חוץ גופית ועל הבחור היפני.
נכון, היה גם בחור יפני, אבל אנחנו נעבור הלאה לזכיות הבאות.
עכשיו, חשוב להגיד לפני שאנחנו מתחילים שהתוכנית הקודמת והתוכנית הזאת, בשתיהן אנחנו באמת מספרים על פרסי נובל, אבל הן לא תוכניות שנבנות אחת לשנייה. כלומר, אם אתם שומעים במקרה את זאת, אפשר להמשיך בכיף ולשמוע את הקודמת גם.
אחר כך. לגמרי, זה מאוד מאוד נכון ונקודה יפה. אוקיי, זוכה נובל, נעבור לזה. אני רוצה לדבר על זוכי הנובל בשנת 2017, קראו להם ג'פרי סי הול, מייקל רוזבש ומייקל יאנג, הם עבדו ביחד, והם בעצם גילו את המנגנון המולקולרי של השעון הביולוגי. נשמע מאוד מפוצץ? מה זה בתכלס אומר? השעון הביולוגי, אנחנו מכירים את המושג, בעצם השם היותר מדעי נקרא שעון צירקדי, זה בעצם השעון שמכתיב לנו את הקצב של הגוף, זה מאוד קל להבין את זה אסוציאטיבית. ביום אנחנו יותר ערניים ובלילה אנחנו יותר ישנוניים, אנחנו קמים ביותר בקלות בשעות מסוימות ונרדמים יותר בקלות גם כן בשעות אחרות. כמובן שכל עולם השינה זה סוגיה מאוד, יש עוד הרבה מאוד מה לחקור. גם בתוכנית וגם בכללי, כל עולם של מדעי המוח, הוא אולם מאוד מאוד מורכב ובאמת רב הנסתר מן הגלוי, ואנחנו, יש לנו עוד הרבה מאוד לחקור בתחום הזה.
אז
ניגש לזה. אחרי התוכנית אני אגש לזה, שנייה אחת. אני רוצה לדבר בעצם על תחום בביולוגיה שנקרא כרונוביולוגיה. זה בעצם מקצבים ביולוגיים. יש כל מיני סוגים, אנחנו מדברים לדוגמה על מקצבים ארוכים יחסית, לדוגמה כל מה שקשור לנדידה ומחזורי רבייה. נדידה הכוונה ציפורים שמסוגלות לעוף במשך הרבה מאוד שעות ולא בהכרח מתקבעות למעגל הזה של 24 שעות, ומחזורי רבייה, ביוץ ווסת, אנחנו יודעים שזה לוקח הרבה יותר מ-24 שעות, זה לוקח מספר שבועות לכל תהליך, ויש לנו גם מקצבים הרבה יותר קצרים.
זאת אומרת שרק כדי כן. להבין, אתה אומר שהגוף כן יש לו איזשהו שעון בפנים, עובדה הרי לצורך העניין נדידת ציפורים, או אפילו ממש בתהליכים ביולוגיים בתוך הגוף, אז אני נותן את הדוגמה של ביוץ, והגוף איכשהו צריך להיות מסוגל לעקוב אחרי זמן, צריך להיות שעון בתוך הגוף.
נכון.
זה מה שאתה אומר.
בדיוק. אז בעצם אנחנו, בכל מה שקשור לשינה, יש לנו בעצם שתי השפעות, יש לנו השפעות חיצוניות והשפעות פנימיות. השפעות החיצוניות בגרמנית נקראות Zeitgeber, ואני בטוח מבטא את זה על הפנים, כי כתבתי את המושג הזה באנגלית, אבל אני לא מבין את האותיות. אלה בעצם כל האותות החיצוניים שמסנכרנים לנו את השעון הביולוגי. הכי קל להבין את זה, ביום כשאנחנו רואים ומרגישים אור שמש, אנחנו באמת ערניים יותר, ובלילה בחושך אנחנו רדומים יותר. אצל ציפורים, לדוגמה, לכל מי שמגדל טוקים, שזה אני גם יכול לדעת בעצמי כמגדל טוקים, ברגע שאתה מחבא את האורות, זהו. הם הולכים לישון. הם לא יבואו אליך לחדר ויגרדו או יבכו בסלון. לא. חושך, נרדמים, זהו. אמיתי.
שלום, הלוואי
והייתי. הלוואי שהתוקים שלך היום מקשיבים לרמזים האלה. כן, בא כל התוקים האלה. אבל בעצם יש לנו גם שעון פנימי. בדקו את זה כבר במאה ה-18 בצרפת, להשתמשו בצמח שנקרא מימוזה ביישנית. מימוזה ביישנית, הקטע שלה, היא נראית קצת כמו שרח, יש לה מין עלים פרוסים במהלך היום, ובמהלך הלילה העלים נסגרים. ושוב, במהלך היום נפתחים, ובלילה נסגרים. אגב, לגננים שביניכם, גם כשנוגעים בעלים שלהם, הם נסגרים, אבל זה כבר דבר אחר. אז במאה ה-18 לקחו את הצמח הזה, שמו אותו בתוך מגירה, בתוך איזושהי ארונית, בעצם חסמו את הרמזים החיצוניים, חסמו אותה לאור שמש ורצו לראות איך הצמח יגיב, והוא יגיב אותו דבר. במהלך היום הוא נפתח, ובמהלך הלילה הוא נסגר. זאת אומרת שפה הראו שיש לנו מנגנון פנימי, כמו שאתה אמרת נדב, יש לנו מנגנון פנימי שמסנכרן לנו איזשהו שעון ביולוגי, ובאיזה צירוף מקרי מדהים, יוצא שהוא 24 שעות.
כלומר, נגיד אופציה אחרת במחקר הזה, היה שעכשיו, בזמן שאותה מימוזה בישנית לא מקבלת אור שמש, היא פשוט לא יודעת להגיד שעבר הזמן, ולכן היא תקפה או תפסיק לפעול באופן הרגיל.
אבל...
ומה שראינו זה שקרה דבר אחר. ראינו שהיא שומרת על הלוז הרגיל שבו היא חיה.
בדיוק, כן.
כלומר, כאן הוכחנו בצורה ברורה שלמימוזה בישנית יש דרך לעקוב אחרי זמן מבפנים.
נכון, בדיוק. ואז כמובן הלכו והמשיכו את המחקרים האלה גם בחיות וגם ביונקים, בבני אדם כמובן. בודדו את הגן, אוקיי, נחזור מההתחלה. בעצם במוח שלנו יש אזור מאוד גדול שנקרא היפותלמוס, שהוא בעצם אחראי יותר לפעולות המאוד בסיסיות של בני אדם, שזה ויסות טמפרטורה, שינה ודברים כאלה. ספציפית בתוך האזור הגדול הזה יש גרעין, אזור יותר ספציפי שנקרא בראשי תיבות SCN, והוא אחראי על השינה. האזור הזה שנקרא SCN מפריש הורמון לגוף שנקרא מלטונין, ובעצם המלטונין הזה הוא ידוע גם, המלטונין הזה גם משמש אותנו כתרופה לשינה, אפשר להשיג מלטונין בצורה מלאכותית.
תרופה לג'טלג מכילה מלטונין.
נכון, כי גם הג'טלג זה בעצם תופעה של אי סינכרון שעון ביולוגי. אז המלטונין הזה מופרש לנו בגוף, והוא גורם להרבה מאוד פעולות שונות בגוף. הוא גורם לנו להורדת טמפרטורות ולהאטת קצב הלב שמאיט את קצב הדם. זה גורם להרבה מאוד דברים שונים. וכמובן גם המוח שלנו נכנס למחזורי שינה, לשנת רם, לשנת נון רם, שזה דברים, זה דברים לפרק שלם בפני עצמו. אז מה בעצם הנובל פה? גילו את המנגנון המולקולרי, זאת אומרת את הגנים הספציפיים בתוך הגרעין שמפריש את ההורמונים, שאחראים בעצם לכל השינה שלנו, לכל המחזוריות בגוף.
זאת אומרת, גילו את השעון עצמו, זה מה שאתה אומר?
אפשר להגיד שכן. את המלטונין גילו כבר לפני הרבה זמן, הזכייה פה היא לא על המלטונין, אלא איך המלטונין בעצמו מופרש. אז בעצם המלטונין אמרנו שהוא מופרש מגרעין ספציפי במוח, אבל הוא נשלט על ידי חלבון שנקרא PER, P-E-R, בעצם זה קיצור של period, מחזור. מה שקורה איתו במהלך היום הוא מצטבר בתאים, אבל מה שהוא עושה, הוא מצטבר בתאים, הוא נכנס לתוך גרעין התא, לאיפה שה-DNA שלנו נמצא, ה-DNA אחראי לייצור של חלבונים, זה באופן כללי, אנחנו גם דיברנו על זה בהרבה מאוד תוכניות, שה-DNA אחראי לייצור חלבונים בתוך התא, וכך הוא משפיע על התפקוד שלו. הפר הזה מצטבר בתוך התא, והוא מצטבר, כשהרמה שלו עולה, הוא נכנס לגרעין, ל-DNA, ובעצם עוצר את הייצור שלו. יש פה בעצם משוב שלילי, כשיש לך יותר מדי ממני, תפסיק לייצר אותי. ואז במהלך הלילה הוא מתפרק, מתרוקן, ואז החסימה מתבטלת, ואפשר לייצר אותו שוב. עכשיו, לא מדובר רק בחלבון אחד, מהלך כל כך מורכב בגוף לא התבסס על חלבון אחד, יש עוד חלבונים אחד נקרא TIM, ויש עוד קומפלקס שלם של חלבונים שעושים פעולות אחת עם השנייה, אבל בעצם מה שבעצם גילו, זה את העניין הזה של החלבונים שנכנסים לגרעין התא, מונעים ובעצם יוצרים את המשוב השלילי. המחזור הזה של החלבון שנוצר ביתר, ואז הוא חוסם את עצמו והוא מתפורר, לוקח 24 שעות. הוא שולט במלטונין, והמלטונין בעצם שולט לנו בכל הגוף. אנקדוטה נחמדה, כל העניין הזה של מלטונין יכול להיות מורכב, נתחיל מההתחלה, הגרעין הזה במוח ה-SCN נמצא מאוד מאוד קרוב, נמצא צמוד לעצבים האופטיים, בעצם לכל מה שהקלט שמגיע לנו מהעיניים למוח. זאת אומרת שבאמת אנחנו רואים את אור היום, יש לנו קולטנים בעיניים שלא מזהים צבע ולא מזהים צורה, אלא מזהים נטו את העניין של האם יש אור או אין אור. ואז הקולטנים האלה יכולים להשפיע ישירות על הגרעין הזה ועל הפרשת מלטונין ועל כל הבלגן הזה. ידוע שאור כחול, בעצם זה האור שאנחנו רואים ביום, הוא בעצם הוא זה שמפרק את המלטונין. כלומר, אור יום יפרק מלטונין ויגרום לנו ליותר עניים יותר. בגלל זה גם יש כל מיני מחקרים, אני לא נכנסתי אליהם לעומקם, ולכן אני לא רוצה להתחייב עליהם ב-100%, שבפלאפונים שלנו יש גם אור כחול, ובגלל זה כשאנחנו מסתכלים על הפלאפון לפני השינה, אומרים שזה לא כל כך טוב, כי הוא
ואגב, באמת טלפונים חדשים, יש להם אופציה של אחרי שעה מסוימת, באופן אוטומטי, הם מורידים את כמות האור הכחול שהם פולטים, כדי שניתן יהיה להסתכל עליהם, והמוח שלנו לא יפרש את זה באופן טבעי, להירנות.
בדיוק, נכון. האור הכחול דופק לנו את ההירדמות, והנה, כמו שנדב אמר, הפלאפונים החדשים כבר לא עושים את זה.
עכשיו, זה עדיין מעלה שאלה, נכון? כי דיברנו קודם על המימוזה הביישנית, שהן שומרת על השעון של המסונכן, למרות שהיא נמצאת בתוך מגירה, ואין לה חשיפה
שמש, כן.
לשמש. עכשיו, אם אני מבין נכון למה שאתה אומר, השמש היא מה ש...
היא משפיעה. השמש משפיעה, אבל היא לא לחלוטין. אתה יכול להירדם במהלך היום. כמו שאמרת קודם, בתופעה של ג'טלג.
כדי לעשות מחקר בנושא הזה, ממש עכשיו התעוררתי משנץ.
בדיוק, אתה מבין? אנחנו עכשיו מקליטים השעה 6:30 בערב, והרגע התעוררתי מעולה. אין, אנחנו לא רק מדברים על המדע, אנחנו עושים מדע בתוכנית. בדיוק, אחרי זה נעשה את המדע שלך, אני לא יודע איך ניישם את זה. אבל בתכלס, האור משפיע, זה נכון, אבל הוא לא קובע. אנחנו יכולים להירדם באמצע היום, ביום עבודה, בשעה 3 אחר הצהריים, מאוד קל להירדם, גם אם נהיה בחוץ. בג'טלג או בעברית יעפת, גם אנחנו יכולים לרדם. הוא משפיע, הרמזים החיצוניים, הוא לא בלעדי. וזה בדיוק העניין של שעון פנימי. בבני נוער, לדוגמה, גילו שהמחזור שינה שלהם עובד קצת אחרת. זאת אומרת,
הם שובבים,
והם מתפתחים, אבל אנחנו גם יודעים לבני נוער שהם נרדמים בשעות נורא מאוחרות, ומתעוררים בשעות נורא מאוחרות. זה בדיוק זה. הוא עובד טיפה אחרת, וגם באמת היה איזשהו חוק שנכנס שאין יותר, אסור יותר לעשות שעות אפס בבתי ספר, אבל אני חושב שלא כל כך אוכפים את זה. נוצר, אני לא רוצה סתם להגיד, בערך מ-2000 ומשהו, 2006-2007 כזה, אני לא סגור על השנה, אבל...
כשאנחנו היינו בתיכון,
אנחנו היינו בתיכון בערך בשנות 2004-2007, זה שם, אבל... בקיצור, אז זה עובד אחרת, גם שעון ביולוגי של חיות שונות עובד אחרת. מה שאמרנו קודם על הציפורים הנודדות, גם עובד אחרת. חיות לדוגמה, סרטנים קטנים ומיקרו-אורגניזמים שחיים על פני שפת הים. הם מאוד מושפעים מגאות ושפל. הם גם עובדים אחרת.
מעניין, זאת אומרת, השעון הביולוגי לאו דווקא מושפע מאור השמש, אלא מחפש גם עוד חיוויים חיצוניים כאלה כדי לסנכרן את
הציפור. נכון מאוד. גם דגים שחיים במעמקים מאוד 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 גדולים, הם בכלל לא רואים אור שמש. חולדים, חפרפרות, כל מי שלא רואה אור שמש, גם להם יש שעון ביולוגי.
מעניין ממש.
כן, אבל זה באמת עולם שלם לחקור. בקיצור, נגיד כל הכבוד לג'פרי סי הול, מייקל רוזבש ומייקל יאנג, שגילו את המנגנון של המולקולרי של השעון הביולוגי.
אני מניח שאחרי שהם קיבלו את הנובל הכבוד, הבא הוא באמת זה שאנחנו מזכירים אותם פה בתוכנית.
חד משמעית, ואני חושב שהם אחרי שהם זכו בנובל, הם פשוט הולכו לישון.
אם הצליחו להירדם, אתה יודע, סך הכל יוצרים לטוס לשוודיה.
כן, כן, זה חתיכת טיסה. אגב, נגיד שבנוסף לזה, עוד דברים שיכולים להשפיע לנו על השעון הביולוגי, לא חייב להיות רק אור שמש. גם חומרים כימיים יכולים להשפיע לנו על זה. אנחנו רואים את זה בקפה, אנחנו רואים את זה בסמים שאנחנו חס וחלילה לא עושים. הם יכולים להשפיע לנו על ההירנות ועל ההירדמות. אז גם דברים כאלה יכולים להשפיע, גם מצבים פסיכולוגיים, סטרס ודברים כאלה. אבל זה בקיצור השעון הביולוגי. נדב, אנחנו עוברים אליך, הזכייה הביולוגית מתחום הפיזיקה, בבקשה.
לא זכייה ביולוגית.
אוי ואבוי.
כן.
זכיית נובל בתחום הפיזיקלי, נדב, הבמה שלך.
אוקיי, אז אנחנו הולכים לדבר עכשיו על מה שאני חושב, אחד הנובלים שזכו, בצדק או שלא בצדק, ליחסי הציבור הטובים ביותר מכל הנובלים שדיברנו עליהם עכשיו. קראו לו בשם החלקיק האלוהי.
וואו.
אנשים, כמה כותרות, אני לא זוכר כבר כמה כותרות ראיתי כשהדבר הזה התגלה. אנחנו הולכים לדבר עכשיו על הבוזון היגס.
הבוזון היגס, אוקיי, בסדר גמור.
שם יפה.
כן.
הבוזון היגס התגלה, ומה שאנחנו הולכים לעשות זה, תראה, יש פה, אנחנו הולכים לגעת בהרבה דברים, שכמו הזרה שאני נותן כל פעם לפני שאני מתחיל לדבר, אנחנו הולכים לדבר על דברים שהם די מסובכים למען האמת. אנחנו הולכים לנסות להסביר אותם בצורה אינטואיטיבית יחסית, שניתן להבין כמה שיותר, אבל מתוך כך אנחנו לא הולכים לדייק ב-100%, וגם לא הולכים להיכנס לעומק בכל נקודה ונקודה.
בוא.
אז אתה מוזמן לשאול, ואני גם מבקש מכם מאזינים, אם יש לכם שאלה או משהו שהייתם מעוניינים לשמוע עליו יותר לעומק, אז בבקשה תגידו, ואני אענה, אני אקליט עוד, מה שגיא ירשה לי.
כן, אבל זה באמת הערה נכונה. זאת אומרת, אנחנו מצד אחד פה, יותר חשוב לנו להנגיש את המידע שיהיה נגיש לכולם, גם אם זה חוטא בעומקם של הדברים.
נכון. וקל וחומר במקרה של בוזון היגס, כי באמת אנחנו הולכים לדבר פה על התורות הפיזיקליות המתקדמות ביותר שיש. אז אבל בואו נתחיל.
החלקיק האלוהי, הבמה שלך.
תודה רבה. אוקיי, אז הבוזון היגס, קצת פרטים יבשים, התגלה ב-2012 במאיץ החלקיקים צרן בשוויץ, מאיץ חלקיקים שנמצא בשלוש ארצות באירופה, זה מקום, זה מבנה ענק, אבל המפקדה שלו נמצאת בשוויץ, ולכן שם מישהו התגלה, וזה מבוסס על מחקר תיאורטי שהתבצע בין השנים 1960 ל-1972.
פה אנחנו בעצם שוב רואים את העניין הזה שאתה יודע, דיברת על מחקרים בשנות 60-70,
נכון.
והם זוכים בנובל רק אחרי שנת...
40 שנה אחר כך.
לוקח המון זמן לזכות בפרס נובל, לפחות בתחום המדעי.
נכון. בגלל שמה שקורה בפיזיקה, בעצם הרבה פעמים בנובל לא נותנים פרס נובל על תגליות תיאורטיות, אלא רק על תגליות שוידעו אותן.
כן.
גם איינשטיין קיבל פרס נובל רק אחרי שאדינגטון... סליחה, הוא קיבל על משהו אחר, אבל גם הוא לא היה...
הוא גם...
זה דבר שקורה בהרבה... כן,
נכון, נכון.
הדוגמה שהיא לא כל כך טובה, אבל בפיזיקה הדבר הזה קורה הרבה.
גם בפרסי הנובל, גם בתחום הפיזיולוגיה או רפואה, אותו דבר בדיוק, לגמרי.
כן. טוב, אז בואו נדבר קצת יותר על מה זה הבוזון היגס. בוזון היגס הוא חלק מהמודל הסטנדרטי. המודל הסטנדרטי זה בעצם ההסבר... הבסיסי ביותר שאנחנו מכירים וגם יכולים למדוד, כלומר שילוב של שני הדברים האלה, שמצד אחד אנחנו יודעים להסביר אותו תיאורטית, ומצד שני הוא משהו מדיד ונגיש לנו במעבדה, תהיה מוכן, מה מנסה להסביר המודל הסטנדרטי? את הכל, אוקיי? את כל תופעות הטבע שאנחנו רואים מסביבנו ביום יום.
זה קצת כוללני, אבל אנחנו נתמודד עם זה.
גם פה כמובן יש כוכבית, כבידה, המודל הסטנדרטי לא מסוגל להסביר, אנחנו נדבר על זה בחצי מילה אחר כך.
אבל רוב התחומים, תחומי המחקר שאנחנו מכירים.
נכון.
אוקיי.
אז מה זה בעצם? זה אומר ש... תראה, בבית ספר אנחנו לומדים שהכל מורכב מאטומים.
נכון.
ואנחנו מבינים גם אחרי זה שהם בעצמם מורכבים מחלקיקים אחרים, לדוגמה אלקטרונים, פרוטונים, ניוטרונים, כל העסק הזה.
נכון.
המודל הסטנדרטי הוא הניסיון שלנו לענות על השאלה מה נמצא הכי הכי למטה. אם אני הולך ומפרק עוד ומפרק עוד ומפרק עוד ומפרק עוד, לאיזה אבן לגו אני מגיע שאני כבר לא מסוגל לפרק אותה יותר.
אוקיי.
המודל הזה הוא מדובר במודל מדויק להפליא. אנשים אוהבים להגיד שזו התורה המדעית המדויקת ביותר אי פעם, למרות שגם הוא אנחנו יודעים להגיד שהוא לא שלם, אבל גם זה נושא לתוכנית שלמה ומרתקת בעיניי.
Mm-hmm.
אבל הוא באמת עובד בצורה פנטסטית. אבל בעצם הוא סבל מבעיה חמורה עד שנת 1960 או עד 1970. לא היה ניתן לתאר באמצעותו חלקיקים בעלי מסה. זה okay. עד שהגיע בוזון היגס.
אוקיי.
Okay. עכשיו, אם אנחנו רוצים לתאר מודל שמסביר את הכל, עכשיו, דברים יש מסה, נכון? לחלקם שיותר מדי.
כן, זה נכון, כן, כן. אל תסתכל עליי.
אין פה וידאו, אז אתם צריכים...
כן.
אז אם אנחנו לא מסוגלים לתאר מסה, אנחנו בבעיה. אנחנו הולכים להרחיב קצת על הבעיה הזאת, אז בואו נדבר עליה.
אוקיי.
אוקיי. אז באמת כדי להסביר את הבעיה וגם את הפתרון טיפה יותר לעומק, אנחנו צריכים להסביר כמה דברים. אז בואו נתחיל מ... מה זה אומר שאנחנו נותנים תיאוריה של הכל? את הטבע אנחנו יכולים לחלק בעיקרון במין אופן גס כזה לשני חלקים, כי מורכב משני חלקים. הראשון הוא איזה חלקיקים יש, והשני הוא איך החלקיקים האלה מגיבים אחד עם השני.
אוקיי.
נכון? זה מין חלוקה כזאת שהיא, לא יודע, חלוקה לוגית, היא אפילו לא... כאילו לא חלוקה יותר מדי, זאת אומרת, מעשית.
כן, איזה חלקיקים יש, זאת אומרת, איזה...
אני ממש אתן פה דוגמה.
מעולה.
כלומר, לא מספיק שאני אגיד לך שיש אלקטרונים, כלומר, אלקטרון יש סוג מסוים של חלקיק, לא מספיק שאני אגיד לך שיש אלקטרון, אני צריך להגיד לך גם שהוא טעון חשמלית, ואיך עובד הכוח החשמלי. כלומר, האם שני חלקיקים שטעונים חשמלית דוחים אחד את השני, או מושכים אחד את השני, במקרה של חשמל מדובר שני חלקיקים שטעונים באותו מטען, דוחים אחד את השני, במקרה של כבידה, חלקיקים שטעונים באותו מטען, מושכים אחד את השני. כלומר, אנחנו רואים שיש פה...
התנהגויות שונות לחלקיקים שונים.
מעולה, תודה רבה. אוקיי. עכשיו, פה הדברים נהיים אולי טיפה יותר מורכבים. בעצם, גם כוחות פועלים באמצעות חלקיקים.
אוקיי.
ולחלקיקים האלה אנחנו קוראים חלקיקים נושאי כוח. עכשיו, השם הזה חשוב, אז אנחנו רק...
מה החלקיקים האלה בדיוק?
אוקיי, יופי, מצוין. אז כדי שאלה מצוינת, אז בואו נחשוב איך ניתן לדמיין את הדבר הזה. אז דיברנו קודם על שני אלקטרונים שדוחים אחד את השני,
נכון? כן.
אז בעצם החלקיקים נושאי הכוח מתארים את איך מתבצעת פעולת הדחייה הזאת. יש לנו שני אלקטרונים שדוחים אחד את השני, ובמין בגסות כזאת, במין איזשהו, כלומר אני לא מתאר פה משהו מדויק, וזה בסדר גמור, כל אלקטרון שולח חלקיקים חסרי מסה אל האחר, שנקראים פוטונים, וכשהם פוגשים את החלקיקון, כשהם פוגשים את האלקטרון האחר, הם מתנגשים בו ומרחיקים אותו.
זאת אומרת, אם עד עכשיו הסתכלנו על אלקטרונים כעל שני מטענים שליליים, ושלילי ושלילי נדחים אחד מהשני, אתה יורד לרזולוציה עוד יותר מדויקת. הם לא סתם נדחים. יש פוטונים, שפוטונים זה
פוטונים.
פוטונים.
פוטונים
זה אמיתה.
זה אמיתה.
זאת אומרת, הם לא זורקים מיטות אחת על השנייה, כמו שאני חשבתי. הם זורקים פוטונים, תודה על התיקון, שאלה בעצם חלקיקי אור, נכון? אנחנו הכרנו את זה. ולכן הם נדחים אחד מהשני.
הם לא רק חלקיקי, הם חלקיקי אור, והם החלקיק נושא הכוח של הכוח החשמלי.
אוקיי, אוקיי.
בסדר. אז זה סתם טרמינולוגיה אחרת, ועכשיו אני מקווה שזה טיפה יותר ברור.
בזכות הפוטון, האלקטרונים נדחים אחד עם השני.
נכון, עכשיו רק בוא נזכור שאנחנו מבדילים פה בין שני דברים. יש לנו את החלקיק המסיבי, זה האלקטרון. ויש לנו את החלקיק נושא הכוח וחסר המסה, שהוא הפוטון.
אני יכול לדמיין אותו בתור חלקיק קטן יותר?
עכשיו, אם האלקטרון היה פולט, איך אתה יכול לדמיין אותו? למה הפוטון הזה צריך להיות חסר מסה? אם האלקטרון פולט פוטונים לכל הכיוונים, עם הזמן היינו מצפים שהוא ילך ויתכווץ, כי הוא פולט חלקיקים בעלי מסה.
הוא הולך וכאילו מקרסמים אותו, מתפזר מאבד את המסה שלו.
אבל זה לא מה שקורה.
אין לו מה, אין לחלקיקים האלה מסה.
לפוטונים אין מסה, לאלקטרון יש, והאלקטרון לא מתכווץ, לכן אנחנו מבינים שהפוטון צריך להיות חלקיק חסר מסה.
אוקיי.
שוב, במין איזה נפלוך
עדיין
כזה, זה לא...
זה ברור דווקא.
אין מוכחה, אבל יש פה רעיון קונספטואלי.
בסדר גמור.
יופי. אז לסיווג הזה, אז ככה כמו כוח חשמלי, יש עוד כמה כוחות, יש את ה... בסדר, לא צריך, אפילו אין סיבה להזכיר שמות של דברים שסתם מבלבלו. אבל הסיווג הזה של כל החלקיקים המסיביים אחד, והחלקיקים נושאי הכוח וחסרי המסה, מאידך קוראים המודל הסטנדרטי. גם פה אני שם איזה כוכבית קטנה, ואני אומר שלא כל החלקיקים נושאי הכוח הם חסרי מסה, אבל זה איזשהו סיבוך נוסף שאנחנו לא ניכנס אליו כרגע.
אבל בגדול יש חלקיקים שיש להם מסה, ויש חלקיקים בלי מסה שהם... גורמים לסוג הקודם להתנהג בצורות מסוימות?
מצוין, בדיוק.
מעולה.
עכשיו, לאותם חלקיקים נושאי כוח וחסרי מסה, קוראים בוזונים.
יפה.
אז זה כבר מסביר חצי מהשם של הבוזון X.
לא היה מסובך כל כך עד עכשיו.
עד עכשיו היה אפשר לעמוד.
לגמרי.
יופי. אוקיי, אז זה בוזונים. בוזון זה חלקיק נושא כוח חסר מסה. במקרה שלנו. לקראת החצי השני של המאה הקודמת, פיזיקאים התחילו להבין שלב אחרי שלב איזה חלקיקים יש ואיך הם מגיבים אחד לשני, כלומר התחילו למלא משבצות במודל הסטנדרטי הזה. יחד עם ניסוח התורה המתמטית, באמצעות ניסויים ומאיצי חלקיקים התקבלו גם אישושים. אנחנו איך, אני רוצה לדעת מה נמצא מתחת, הצורה הפשוטה לעשות את זה תהיה לקחת חלקיקים ולפוצץ אותם אחד בשני ולראות מה אף לכל הכיוונים.
אוקיי, הגיוני.
נכון. אז ככה גם היה ממש לראות, ניתן היה ממש לראות את החלקיקים שמרכיבים את המודל הסטנדרטי במעבדה.
לקחו אלקטרונים, גרמו להם להתנגש אחד בשני וראו פוטונים מושפרצים?
כן, ממש ככה. האמת שבדעתי רוב ניסויים עושים עם פרוטונים, אבל...
גרמו לפרוטונים...
גרמו לחלקיק, הנגישו חלקיק עם חלקיק, וראו ממה הוא מורכב.
אוקיי, יפה.
אוקיי. טוב, אז בואו נרחיב קצת על חלקיקים חסרי מסה. גם כי זה מעניין, וגם כי זה דבר שאנחנו נצטרך בשביל ההמשך. עכשיו, תשים לב שהחלקיק חסר מסה שהזכרנו קודם היה הפוטון.
כן.
הפוטון אלא הפוטון, נכון?
בהחלט.
שהוא חלקיק האור, כמו שאתה אמרת לנו. עכשיו, באופן לא מפתיע, החלקיק הזה זז במהירות
האור.
האור, לא מפתיע.
לא מפתיע.
עכשיו, מה שכן הולך להפתיע, זה שהדבר הזה זו תכונה כללית של חלקיקים חסרי מסה.
כל החלקיקים האלה זזים במהירות האור?
כל חלקיק חסר מסה זז במהירות האור.
אוקיי.
תמיד. כלומר, את מהירות האור בעצם אפשר לקרוא לה, לשנות את השם. האור היה החלקיק חסר מסה הראשון שפגשנו, אבל אם אנחנו רוצים לקרוא לה בשמה מלא, או איך שאימא שלה קוראת לה כשהיא עצבנית, זה המהירות שבה נוסעים כל חלקיקים חסרי המסה ביקום.
שם ארוך, אני מקווה שאימא שלה לא מתעצבנת הרבה.
נכון.
כן.
אז אנחנו מבינים פה איזה משהו די מעניין על מסה. מסה היא הדבר שמאפשר לנו לעצור מלכתחילה. אם לא הייתה לנו מסה, כל היום היינו פשוט זזים מכיוון לכיוון, בכל הכיוונים, במהירות האור, בלי שום יכולת לעצור. אוקיי, אז כמו שאמרנו, בשנות ה-60 הייתה כבר הבנה מתגבשת של כוחות הבסיסיים ביקום, גם ניסויים וגם בצד התיאורטי, אבל היה דבר אחד חשוב שלא הצליחו לפתור באותו צד מתמטי-תיאורטי. לא הבינו איך לתת לחלקיקים מסה. אני לא אסביר בדיוק מה זה אומר, אבל אני כן יכול להגיד שכל ניסיון לתת לחלקיקים מסה, או להוסיף למשוואות, פשוט להגיד, אוקיי, מסה שלא שווה 3, או משהו לצורך העניין, הוביל לסתירה פנימית בתוך המשוואות.
למה אני צריך להוסיף להם מסה?
כי אני יודע שלאלקטרון יש מסה מסוימת.
אבל אנחנו מדברים כרגע על החלקיקים חסרי המסה.
לא, לא, עכשיו ניסו לתאר, סליחה, תודה. ניסו לתאר גם את החלקיקים חסרי המסה וגם את החלקיקים בעלי המסה בתורה הזאת שנקראת המודל הסטנדרטי.
אוקיי.
וניסו לרשום את ערך המסה של האלקטרון, מדדו ערך מסה מסוים במעבדה, ניסו להגיד, טוב, בואו פשוט...
מה המסה של האלקטרון הזה?
נוסף את המסה הזאת פנימה, כן.
כן.
וכל פעם שניסו לעשות את הדבר הזה, הכניסו, מה שנקרא, סובבו את הידית, סובבו את המכונה, ובסופו של הדבר הזה קיבלו סתירה פנימית. לא הצליחו להכניס במישרים את המסה לתוך החלקיקים. בעיה.
כן.
לדברים יש מסה. מסת האלקטרון היא דבר שאנחנו יכולים למדוד. טוב, הייתה עוד בעיה שקשורה קצת למשהו שתיאר מקודם. אני לא רוצה להיכנס אליה כאן, אבל אם תרצו, אז אני ממש אשמח לעשות סרטון נוסף קצר שבו אני מפרט עליה, או משהו בסגנון הזה. טוב, אז כמו שאמרנו, דברים הם בעלי מסה, הם לא נעים במהירות האור, וגם אנחנו ממש יכולים למדוד את המסה הזאת, ולכן ממש חייבת להיות איזושהי דרך שבה אנחנו נכניס את המסה הזאת פנימה.
Okay.
הפתרון הזה שהתגלה נקרא בוזון היגס. וכאן אנחנו מגיעים גם למילה השנייה בכותרת שהיא בוזון
היגס.
נכון? על שם פיטר היגס התגלה, הוא ופרנסואה אנגלר עבדו על זה ביחד בשנות ה-60. ומה הרעיון הבסיסי? הרעיון הבסיסי הוא להניח שקיים עוד איזשהו חלקיק במרחב שלא ראינו אותו בכלל עד עכשיו, שמגיב עם כל החלקיקים בעלי המסה שאנחנו מכירים, והוא נפוץ מאוד. ובעצם ניתן לחשוב על זה שהוא עובד פה מין כזה סקוטש, בגלל שהוא נמצא בכל מקום במרחב וכל חלקיק מגיב איתו, אז בעצם הוא מעט את תנועת החלקיקים חסרי המסה.
אוקיי.
אוקיי, אתה יכול לדמיין חלקיק שטס במהירות האור לאיזשהו כיוון ומתנגש עם איזשהו משהו, מתוך הרבה התנגשויות הוא פשוט לא מצליח, המהירות שלו יורדת.
הוא גם חסר מסה, הוא גם כן בוזון, אבל הוא נדבק לחלקיקים אחרים ומעט אותם.
נכון, האמת שהבוזון היגס, האמת שאני לא חושב שהוא חסר, הוא לא חסר מסה, אבל כמו שאני אומר, יש הרבה כוכביות על כל מיני דברים שאני אומר.
אז הבוזון, בעצם הבוזון.
בכל אופן הוא בוזון.
הוא כן, יש לו מסה והוא נדבק ומעט.
הוא נמצא בכל מקום ובאמצעות אינטראקציה איתו, כל החלקיקים חסרי מסה צוברים, או החלקיקים שצריכים צוברים מסה. מי שיודע להגיב עם ה-Higgs צובר מסה.
אוקיי.
בעצם אפקטיבית אנחנו רואים שבגלל שחלקיקים לא זזים במהירות האור בעת אינטראקציה עם ה-Higgs, בעצם אפקטיבית הם קיבלו מסה.
וברגע שהם קיבלו מסה, הם כבר לא זזים במהירות האור.
בדיוק. וזה בעצם הפתרון שאותו הציעו פיטר היגס ופרנסואה אנגלר ועוד זכור בשנות ה-70. ועכשיו נשאלת השאלה, אם הדבר הזה גם קורה במציאות, אותו פתרון על דרך העוקם שבו הוסיפו את מסת האלקטרון ואת כל מסות החלקיקים האלמנטריים האחרים. עכשיו, בחלוף השנים, בניסויים התגלו כל החלקיקים האחרים במודל הסטנדרטי פרט להיגס. זה נובע מזה שיש לו מסה והיא גבוהה.
אוקיי.
עד שב-2012 הוא נחזה בניסוי.
בחייך.
וככה הוא אישש סופית את המודל הסטנדרטי. עכשיו, מעבר להישג המאוד מאוד מרשים, ההישג המדעי מרשים על להבין מה אבני הבניין שמרכיבות את היקום, אני חושב שיש פה עוד איזשהו לקח יפה, והוא שניסינו להכניס מסה בצורה אחרת, לא הצלחנו לעשות את זה, חשבנו על איזה פתרון, אם חשבנו כאילו לך ולי הייתה נגיעה בדבר, אבל אנחנו מדברים על נובל, אז בוא נדבר על המין האנושי. מצאנו איזה פתרון אלטרנטיבי שמופרך, אנחנו צריכים להניח שיש פה איזשהו איזה חלקיק שנמצא בכל המרחב וכולם מתקשרים איתו וככה הם מעטים, הם יראו אותו, ומה אתה יודע? זה באמת מה שקורה.
כן, זה נשמע כאילו כזה ניסיתם למצוא סיבה, באמת כמו שאמרת על דרך העוקם, למה הם מעטים, למה יש להם מסה פתאום, בוא, עוד חלקיק, יאללה.
כן, בדיוק.
ואני אקרא לו על שמי גם.
נכון, כן, וגם אתה זורק אותו חלקיק לאוסף, ומה אתה מגלה? שהטבע בסופו של דבר בחר את אותו פתרון כמוך. זהו, וזה הסיפור של הבוזון היגס. זהו, זה באמת, יש פה עוד הרבה מורכבויות שלא נכנסתי אליהן, אבל אני חושב שלפני עצמו זה די מתמצת את העסק.
וככה בעצם הושלם המודל שמתאר את הכל.
שגם הוא כמובן, אנחנו לא מתאר את הכל חוץ מאת כוח הכבידה, וגם הוא אנחנו יכולים להגיד שאנחנו לא חקרנו אותו עד הסוף, אבל כלומר יש עוד מקום לרומנטיקה, מה שנקרא. יש עוד הרבה טריטוריה לא ממופה, ויש עוד המון מה לחקור באוניברסיטאות,
כן.
אבל הדבר הזה הוא בלי שום ספק אבן דרך עצומה במחקר מדעי פיזיקלי בעולם. זהו, אז תודה, וגלי, בואו נעבור אליך, מה אתה עובד?
אז אני אדבר על זכיית הנובל לפיזיולוגיה ורפואה. בשנת 2018 זכו גם ג'יימס אליסון וגם טסוקו הונג'ו, כמו בתוכנית הראשונה. שוב פעם, יש לנו שני חוקרים משני קצוות עולם שגילו בעצם את אותו דבר בדרכים קצת שונות. אני בוא נדבר, הם זכו על ביטול שיתוק חיסוני בסרטן. מי ששם לב לכל התמה של דם מדע, אני כבר עשיתי כמה תוכניות על סרטן, זה תחום שקרוב אליי, זה גם התחום שאני חקרתי במסגרת התואר השני, ולכן גם בחרתי להתמקד בזכייה הזאתי. אבל מה זה בעצם אומר? זה שם נורא נורא מפוצץ.
נשמע קצת נגד חיסונים.
לא, 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 חס וחלילה, גם הייתה לנו תוכנית שבה הרחנו מומחית לאימונולוגיה ודיברנו על חשיבות החיסונים. לא, 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 זה מעבר לפרסום הקטן שעשיתי, אנחנו בעד, אבל נדבר על מה זה אומר. סרטן, בוא נדבר שנייה על המחלה הזאת. סרטן זה בעצם קורה לנו במצב, אמרנו, דיברנו קודם על ה-DNA שיש לנו בעצם בתוך התא. ה-DNA הזה בעצם זה קוד, זה ממש קוד גנטי, יש מורכב מארבע אותיות, אתה יודע איך לקרוא אותו, הוא מייצר חלבונים, והחלבונים האלה בעצם שולטים לנו גם בתאים, והם גם יכולים לצאת מחוץ לתאים ולהגיד להם איך להתנהג. אנחנו יכולים למש, אתה קורא מה שכתוב לו ב-DNA, וככה אתה מתנהג, כתוב לו מתי אתה צריך להרוג את עצמו, ומתי אתה צריך להתחלק ולהתפצל, מתי אתה צריך לעשות אלף ואחד דברים. מצב של סרטן, יש לנו מוטציה, איזשהו שינוי ב-DNA, שבעצם גורם לתא להתחלק בלי סוף. התא מתחלק בלי סוף ובלי בקרה, ובעצם אנחנו יכולים לדמיין את זה. יש לנו, לדוגמה, ניקח תאים של אור, תאים שמסודרים בצורה נורא יפה, אחד אחרי השני, יצא לנו אור חלק, ואז פתאום יש לנו תא שמתחיל להתרבות בלי סוף ולא בצורה מסודרת, אז נהיה בלגן, נהיה גוש גדול, והגוש הזה זה בעצם גידול.
ובסופו של דבר הגוש הזה יחסום כל מיני כלי דם לצורך העניין, הוא ייכנס לתוך מערכות, נכון? כאילו הגוש כן. הזה בסופו של דבר ממש מישרים, הוא זה שמוביל לתמותה לצורך.
חד משמעית, לדוגמה סרטן שד, גושים בשד מעבר לעניין האסתטי, זה לא מעניין אותנו, לא אכפת לנו מגושים בשד. הבעיה בסרטן שד זה שהוא שולח גורות למקומות הרבה יותר חיוניים, כמו ריאות, כמו כבד, כמו מוח, ואז באמת זה עושה לנו הרבה בלגן. חוקר בשם ויינברג, שהיה מאוד גדול בתחום והמאמרים שלו מצוטטים עשרות אלפי, באמת מאוד גדול בתחום, קבע מספר פרמטרים, הולמרקס באנגלית, סממנים לאיך לזהות סרטן. לא כל גוש שיש לנו בגוף, בהכרח הוא סרטן. עכשיו, כמו שאתה נתת איזושהי הצהרה לפני זה שלך, אני גם אתן הצהרה שלי. אני, גיא נמיר ונדב ברוקנר, שנינו, אנחנו לא רופאים, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא מתעסקים בשום טיפול, אנחנו לא ממליצים או מורשים להמליץ עליו טיפול, כל מי שעולה...
אנחנו לא רוצים לעשות את זה.
לא, אין לנו רצון, מי שמקשיב לתוכנית והולך ולוקח איזשהם טיפולים, על אחריותו הבלעדית, באופן כללי מומלץ ללכת לרופא מוסמך ולהתייעץ איתו.
כן, לבחור טיפולים דרך פודקאסט זה רעיון לא כל כך טוב.
לא כל כך טוב.
אם מישהו מכן חשב לעשות את זה.
יפה, אז הוא קבע את הפרמטרים האלה למה זה בעצם גידול שהוא סרטני, ומעניין ששניים מהפרמטרים אתה התייחסת עליהם. בעקיפין או במישרין, הראשון כמובן, התאים האלה של הסרטני, של הסרטן, זזים. אין לנו הרבה מצבים בהם תאים זזים, יש לנו שלושה מצבים כאלה, ומי שהקשיב לחלק הראשון של תוכנית של הנובליסטים, בפרק הראשון, דיברנו על תאי גזע. תאי גזע זזים. הם התאים בין היחידים שיודעים לזוז, תאים זזים או במצב של עובר, שמתפתח עובר ברחם, ואז התאים זזים ממקום אחד לנקודה אחרת.
זאת אומרת אוטונומית, לא נסחפים.
נכון. וכמובן לא תאי דם הכוונה, זזים בזכות עצמם. מצב שני במצב של ריפוי פצע, שיש לנו חור והתאים בעצם זזים ומשלימים את ריפוי הפצע. המצב השלישי הוא במצב של גרורות, שהם זזים. דבר שני שאתה דיברת זה בעיה של אספקת כלי דם לגידול. הסרטן חשב על זה לפניך, והוא אמר, אוקיי, יש לנו פה אזור מאוד מצומצם ומאוד מאוד מאוד צפוף. כלי הדם מספקים לנו חומרים וחמצן, מה נעשה? נבנה כלי דם משלנו. זה נקרא אנגיוגנזה בעברית, אנגיוגנזיס באנגלית. אתה רואה את ההבדל, כן?
שפה ו... מקסימה עברית.
כן, כן, אנחנו לוקחים מושגים באנגלית ונותנים להם את אותה סיומת. ובאמת, הגידולים יודעים ליצור לעצמם כלי דם. עובדה מעניינת, יוונים לפני כמה מאות שנים ראו את הגידול הראשוני, ראו את כלי הדם מהגידול, אז הם ראו מעין גידול וכלי דם שמתפצלים מסביבתו, וזה נראה להם כמו סרטן. החיה, בלטינית, קנסר, ואנחנו יודעים. אוקיי, אבל התכונה הנוספת שאני רוצה לדבר עליה בהקשר של סרטן, זה העובדה שהיא מתחמקת ממערכת החיסון שלנו. שנייה אחת על מערכת החיסון, עברה שנייה, נעריך טיפה יותר. מערכת החיסון בעצם היא לומדת. יש לנו, מערכת, יש לנו בגדול שתי סוגים, שתי מחלקות של מערכת החיסון, מערכת החיסון המולדת, שאיתה אנחנו נולדים, והיא בגדול, אפשר להגיד שהיא חורנית, היא תוקפת כל דבר זר, והיא לא משתנה במהלך הזמן. מערכת החיסון הנרכשת כן לומדת. בעצם, לדוגמה, נכנס לנו איזשהו גורם זר לגוף, איזשהו חיידק או וירוס או מה שזה לא יהיה. אנחנו, הגוף בעצם מציג, לוקח חתיכה מאותו חיידק, מציג אותו למערכת החיסון, ואז באים תאי T, ולומדים, אומרים, אוקיי, זה זר, זה לא טוב לי, אני רוצה לחסל את זה, ומחסל את החיידק או את הגוף הזר שחדר לנו בעצם לגוף. זה בגדול מערכת החיסון, וכמובן שמי שרוצה ללמוד עוד על אימונולוגיה ומערכת החיסון, מוזמן לשמוע את הפרק שגם דיברנו עליו לפני כמה דקות, על אימונולוגיה וחיסונים. יפה. אז זה זה. אבל את תאי הסרטן הוא לא מצליח לזהות. בגדול, נגיד ש... מצב של סרטן, של בעצם לומר איזושהי דפקה בתא, קורה לנו כל הזמן, זה בסוד. אנחנו כל הזמן מקבלים סרטן.
וואו.
כן. הגוף יודע לזהות את זה, התא עצמו יודע לאותת לגוף, להגיד לו, תשמע, תחסל פה את התא, תחסל אותי, יש פה משהו דפוק בגוף, כדאי שנעצור את זה פה. או שנוצר אפופטוזיס, אפופטוזיס שם מרוך ויפה, או בעברית אפופטוזה, מוות תאי, שבה התא הורג את עצמו, אומר אוקיי, אני לא יכול להמשיך לתפקד, אני ארוג את עצמי, וזה נעשה בצורה מאוד מבוקרת, או שבא מערכת החיסון, ואוכלת את התאים.
מה שנקרא תאים מאוד.
יפה. שתי נקודות לבחור החמוד פה. מצב של סרטן זה לא קורה. וניסו לחקור את התופעה הזאת של למה באמת, למה אנחנו לא מצליחים. ובעצם למה המערכת החיסון לא מזהה את התאים האלה ופשוט מדלגת עליהם. ג'יימס אליסון וטסוקו הונג'ו חקרו את התחום הזה. בעצם גילו שמה שתאים סרטניים יודעים לעשות, הם לא רק שהם לא, הם לא מתחמקים ממערכת החיסון, הם בצורה אקטיבית נקשרים לקולטן של תאי מערכת החיסון, בעצם לוחצים לו על מין כפתור כיבוי.
וואו.
בופ, לוחצים לו כפתור כיבוי, ואומרים לו, תמשיך הלאה.
וואו.
כן, זה לא נעשה בצורה...
זה מנגנון, מנגנון ההתחמקות, זה ככה, זה מנגנון הנינג'ה של הסרטן.
נכון, שיתוק חיסוני בסרטן.
וואו.
זה מה שנעשה. עכשיו, כל אחד מהם חקר קולטן, רצפטור אחר, הראשון נקרא CTLA, זה גילה אמריקאי, וידידו היפני גילה את ה-PD-1. אגב, אם אנחנו נורא עושים לזכור את PD, פשוט נזכור שזה ראשי תיבות של פרוגרם דאף. תוכנית מוות. כן? אז בעצם מה שגילינו... כן, כן. אבל זה מה שזה. בעצם אתה לוחץ על כפתור שמבטל את... מונע ממערכת החיסון להרוג אותי. אוקיי. חקרו אותם, כן, תשאל.
אז זה בעצם, אוקיי, אז זה סופה של מחלת הסרטן?
אני חושב שזה עוד קצת רחוק מלהגיד את זה. בוא נדבר רגע על הגילוי על הנובל עצמו ועל הממשקים אחר כך, ואז נחזור לשאלה האם זה סופה של. אז בעצם מה שגילו פה החוקרים זה דרך לבטל את השיתוק הזה, ועל כן הכותרת, ביטול שיתוק חיסוני בסרטן.
בוא נה, השם היה הרבה פחות, מהשם ממש לא היה אפשר לדעת כמה הנושא זה מעניין.
יפה, אני אוהב את מה שאתה עושה פה. נכון, אז בעצם על בסיס הקולטן CTLA, הראשון שאמרנו, יש שם תרופה שמוכרת בשם ירבוי, על שם הקולטן PD-1 יש תרופה שנקראת קיטרודה. הם בעצם עובדים על אותו דבר, הם בעצם חוסמים את הקולטן בצורה כזאת שהתא הסרטני לא יכול ללחוץ על הקולטן של תא החיסון. אנחנו חוסמים את הפעמון, אי אפשר לבטל את השיתוק החיסון, אי אפשר לשתק את מערכת החיסון, ומה שקורה, מערכת החיסון, אוכלת את הגידול הסרטני.
אבל זה לא מסוכן לבטל כזה דבר?
אני שמח ששאלת. נגיד שהיום לדוגמה על תרופת הקיטרודה, שאני גם מכיר טיפה באופן יותר אישי, נשאיר את זה פה, עובדת באחוזים מאוד מאוד טובים, בעיקר למלנומה, סרטן אור מאוד קשה, וזה עובד. יש אחוזי הצלחה מאוד גבוהים, כבר התרופה נכנסה לשימוש, ובאופן כללי, מה שנקרא אימונותרפיה, זה תחום שנראה מאוד מאוד טוב ונראה מאוד מוצלח. עם עוד תרופה שהשתמשו בה בסרטן, שגם שייכת לכל העניין של אימונותרפיה, זה מה שנקרא בעצם הינדוס גנטי של תאי מערכת החיסון. נגיד את זה בקצרה, בעצם זה, התהליך הזה, זה אומר, תאי מערכת החיסון נוצרים במח העצם, כל תאי אדם נוצרים במח העצם, אז לוקחים, מוציאים החוצה מח העצם, מהנדסים את תאי החיסון שלנו להכיר את הגידול הסרטני הספציפי שיש לנו בגוף, ואז מחזירים אותו פנימה. עכשיו, הדברים האלה נשמעים באמת כמו מדע בדיוני, עובדים או לא עובדים, זה עוד לא פתרנו את בעיית הסרטן. בניגוד לכל ערוצי החדשות, שפעם בחודשיים, אם תשים לב, הכותרת היא, פתרנו את מחלת הסרטן, באמת, פעם בחודשיים, זה לא נכון. אנחנו עוד רחוקים מזה, התרופות האלה לא יעילות ב-100%, הן יעילות מאוד, כן, הקיטרודה, זו התרופה היחידה שאני מכיר באופן אישי בנושא הזה, היא יעילה. אבל, אתה יודע, זה מאוד מורכב, אתה יודע, אנחנו נורא אוהבים להסתכל על הביולוגיה כעל משהו לינארי, קווי. אני נותן תרופה, הגידול מושמד, אנחנו שמחים. אבל כמובן שכל הגוף שלנו הוא רשת ענקית.
מורכבת מאוד.
נכון. עכשיו, תראה, יש המון, א', יש המון תופעות לוואי לתרופות האלה.
אני רק מדמיין, נכון? אם הורדנו איזושהי רמת רגישות מסוימת, ודאי הגוף משתמש ברגישות הזאת לדברים אחרים.
נכון.
הורדנו את היכולת, הסרטן עשה טריק, הוא נכנס לנינג'ה מוד, והוא לחץ על הקולטן במערכת החיסון, שאומר, אל תפגע בי, אני אחלה. אז אם אנחנו מורידים את הקולטן הזה כליל, שזה נשמע מה שאנחנו עושים, אז מערכת החיסון פוגעת כנראה גם בדברים שהם טובים, לא?
זאת שאלה, כי בעצם היא לא פוגעת, היא פוגעת במה שהיא אמורה לפגוע. זאת אומרת, בוא נגיד זה ככה, לסרטן נגיד יש עליו איזשהו דגל שאומר צריך להשמיד אותי, אבל אז הוא מהר מחבא את הזה. אתה יודע, מצד אחד אני אומר, מי שלא צריך להיות מושמד לא יושמד, אבל מצד שני לדברים האלה ברור שיש אימפקט, ואגב לפעמים הסרטן הוא גם במצב מאוד מתקדם שלא בהכרח הדברים האלה יעזרו. וכמובן אנחנו לא נכנסים ולא נוגעים בכלל בכל העניין של מחלות של אוטואימוניות, מחלות שבהן מערכת החיסון תוקפת את הגוף, בגלל שהיא יותר מדי רגישה. האם המחלה הנוראית הבאה, היום המחלה הנוראית, אני לא מדבר בכלל על הקורונה, זה מחלה שתעבור, זה מחלה נורא אופנתית, כנראה יש קייס...
לכולם יש קורונה.
לכולם יש קורונה. לא, אבל ברצינות, קורונה זה וירוס, אנחנו כבר מאוד מכירים אותו, וכרגע מה שעומד בינינו לבין לרפא אותו, זה דברים טכניים. כרגע סרטן נחשב לקיסר המחלות, האם הקיסר הבא יהיה איזושהי מחלה אוטואימונית? זו שאלה טובה. אנחנו לא כל כך טובים בתחום הזה של אוטואימוני. הרבה מחלות שקשורות לזה, כמו ה-ALS וקרון, הכל מחלות אוטואימוניות, אנחנו לא ממש יודעים איך להתמודד עם הדברים האלה. אנחנו בדרך לשם, והמחקר הרפואי נותן בראש, אנחנו עוד רחוקים. גם לרפא סרטן, עוד רחוקים. לא נוציא כותרת מהתוכנית הזאת.
אז אם אני מבין נכון גיא מה שאתה אומר, זה שאתה צריך למצוא עכשיו עמית יפני, ולנסות להתחיל לפתור את בעיות מערכת החיסון.
כבר נכנסתי לג'יי דייט, וג'יי לג'פניז כמובן. ונמצא עמית יפני, ועל זה קיבלו ג'יימס אליסון ותסוקו הונג'ו, בשנת 2018, פרס נובל על ביטול שיתוק החיסוני בסרטן. זהו נדב, האמת שאנחנו הגענו לסיומה של עוד תוכנית, ומפה לשם אגב, סיימנו את שני פרקים על הנובליסטים, עשינו גם את הפרק הקודם וגם הפרק הזה, הקדשנו על המחקרים ועל החוקרים שזכו בפרס נובל הנחשק.
מאמן, כמובן שהיו הרבה תגליות שגם השמטנו כאן, נכון? אני דיברתי על 3 תגליות, אתה דיברת על 3 תגליות, בכל שנה מוגש פרס נובל, כלומר יש הרבה תגליות גם מאוד מעניינות שהשמטנו.
חד משמעי, כן, גם באמת בתוכנית הראשונה גם הזכרנו את זה, יש המון תגליות כל שנה, אגב גם פרס נובל מוגבל ל3 חוקרים בכל תחום מכל העולם.
כל עוד הם בחיים.
כל בדיוק, ולכן ברור הבחירה פה היא לגמרי סובייקטיבית שלנו, אין ספק שיש תגליות משמעותיות לא פחות, ואתה יודע משהו? אולי אפילו יותר.
נכון. כן, רק אם כבר אנחנו כאן ואנחנו אומרים את זה, אז הפרס השני בחשיבותו בעולם המדע, שנקרא פרס וולף, זה פרס שמונה בישראל.
מה שקרה?
כן, אז והוא נחשב מבשר מאוד גדול את פרס הנובל.
נכון.
אני חושב ששליש מהזוכים בוולף זוכים בנובל בשנים הקרובות שאחרי הזכייה בוולף, ככה שגם לנו אין מה להתבייש, יכול להיות ש...
ולנו יש יתרון כי אנחנו כבר בארץ.
נכון.
לא צריך את הכרטיס טיסה ואת המלון.
נכון, בטח עכשיו שאי אפשר לטוס לשום מקום.
יפה.
טוב, אז רק דש אחרון לגל ברוך כמובן.
אני חושב שגל ברוך זכה לכמות הדשים הגדולה ביותר, מאורחים שונים אגב, לא רק ממך. עד כאן, דם הדה, הגענו לסיומו של עוד פרק, עירכנו פה את נדב ברוקנר ממכון ויצמן, דיברנו על הנובליסטים, תגליות בתחום הפיזיקה והרפואה, פיזיולוגיה.
וספרו לנו מה אתם חושבים.
תודה רבה לך, נדב.
תודה, גיא.
נשתמע. יאללה, ביי.